אנחנו בפרק 9 בסימן י"ז. סוגיה חדשה. תנו רבנן. בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל. רבי יוסי אומר, בשבעה בו. רש"י, בשישי בחודש, דאכתיב, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי. סבירה לו, כי רבי יוסי הגלילי דאמר בפרק כמה דיומה, זה היה מעשה אחר עשרת הדיברות. אז רש"י מסביר שרבנן סוברים שבשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל, וביום השביעי, כי ביום השביעי כתוב שויקרא אל משה ביום השביעי, והם פשוט סוברים כמו רבי יוסי הגלילי, החולק על רבי יוסי. רבי יוסי הגלילי אומר בפרק כמה דיומה, שזה היה ביום השביעי, שהוא אמר לו לעלות, זה היה אחרי מעמד הר סיני, שאמר לו לעלות, ויתנה לך הלכות האבן, התורה והמצווה, אחר מעמד הר סיני, ששם שמעו כל העם את האלוהים עונה בקול למשה וקורא את עשרת הדיברות, אחר המעמד ההוא נקרא משה לעלות אל השם. זה היה ביום השביעי, אחר שהפסוק אומר שכיסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי. יוצא שמתי היה מעמד הר סיני? ביום השישי. יוצא שביום השישי, בשישי בחודש, ניתנו עשרת הדיברות לישראל. אבל רבי יוסי חולק על רבי יוסי הגלילי ואומר בשבעה בו. ורבי יוסי סביר עלי דמשה וכל ישראל עומדים לקבל עשרת הדיברות, ולא בא כתוב אלא לחלוק כבוד למשה. אם אני מבין טוב, מתי ש... זאת אומרת, יש מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לבין רבי יוסי, מה פשר הפסוק הזה של ויקרא אל משה ביום השביעי? שרבי יוסי הגלילי ורבנן כמותו סוברים שאחרי מעמד הר סיני הוא נקרא לעלות אל השם ולקבל את הלוחות, ושם הוא שעה בער 40 יום. ואילו רבי יוסי דנן שלנו פה, אז הוא אומר לא, זה לא מדבר על זה, זה מדבר על עצם מעמד הר סיני. אבל כתוב ויקרא אל משה ביום השביעי. הוא לא קרא דווקא אל משה, הוא קרא אל משה ביום השביעי, מתכוון, מבין את זה רבי יוסי, ויקרא אל משה ביום השביעי, אנוכי השם אלוקיך. אבל זה לא היה רק למשה, זה היה לכל ישראל. כן, אבל זה היה לחלוק כבוד למשה. כי בעבור ישמע עם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כמו שהפסוקים אומרים, שכל מטרת מעמד הר סיני, זה הכל היה בשביל שישמע עם בדברי עמך. וכל זאת היה כדי לבסס את האמון במשה לעולם, של עם ישראל, שימין שידבר אלוהים את האדם. כי כל עוד הם לא התנבאו בעצמם ולא שמעו את השם מדבר אל משה כמו שהיה במאמר הסיני, אז עוד היה ספק בליבם, כמו שמבארים הראשונים, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, זה שהשם מתגלה, בסדר, זה שהוא מצווה, זה בסדר, זה שהוא עושה ניסים, זה בסדר, הם ראו, הם ראו, השם כבר הוציא אותם מבוטות ומופתים ממצרים. אבל לא ידעו להסביר לעצמם מה זאת אומרת שמשה אומר שהשם אומר לו. מה זאת אומרת אומר לך? מה זאת אומרת מדבר אליך? כי זה דבר שהוא לא נתפס. זאת אומרת, והיו בזה כל מיני סברות, כמו שספר הכוזרי מסביר, שסברו אולי שיש לו הרגשה פנימית, והוא קורא לזה שהשם מדבר אליו, או יש לו רעיונות, או שחלים, או חלומות, והשראה כזאת מתוך תחושה פנימית, זה נקרא שהשם מדבר עליו. אבל, או שהתגלה לו מלאך, וזה נקרא שהשם מדבר עליו. בקיצור, המון, המון סברות, כמו שלכל אורך ההיסטוריות, ההיסטוריות של כל התרבויות, אז יש להם כל מיני אינטרפטציות לגבי מה זה אלוהים מדבר אל האדם, ויש הרבה מאוד אנשים על פני ההיסטוריה שאלוהים דיבר אליהם, רק צריך לברר מה הפרשנות שלהם של זה שאלוהים מדבר אליהם. וכל זה היה בכלל הגלריות ההגותיות האפשריות לבני ישראל לפני מעמד הר סיני, וזה לא היה ברור להם. לא היה ברור להם, ולא היה, לא הסיר צל של ספק מהם. ולכן, היה נצרך מעמד הר סיני, בעבור ישמע עם בדברי עמך, וגם בחי אמינו לעולם, ואחרי שגם הם עברו את חוויית הנבואה, והנבואה במדרגה העליונה ביותר, והיא נבואת משה. כי שמעו את השם מדבר על משה. אז מה ששמע משה, שמעו הם. אז נגמר להם היצר האינטרפטיבי, הנטייה להתחיל להסביר את הדברים. כמו אנשים עיוורים מלידה, שאומרים ששמעו שיש צהוב ויש ירוק, ויש להם הרבה מאוד פירושים בזה, וכל אחד מסביר וכל אחד חכם מחברו ומתמחה בהסברים. על מה זאת אומרת כתום, מה זאת אומרת, ואומרים את כל מה שהם אומרים, רק והיא היום, והנה נתפכחו וראו ביניהם, אז נגמר להם הנטייה להסביר מה זה. וכל הדוקטורטים שהם כתבו על הנושא הזה לפני כן, אז הבינו את כבודם שבמקומה מונח, ו מה הם שווים. וכן בנמשל. אז זה היה העניין של הנבואה הזאת. ולכן רבי יוסי שלנו, פה אצלנו, אז הוא אומר שזה מדובר על עצם מעמד הר סיני, ויקרא את משה ביום השביעי, ומעמד הר סיני היה ביום השביעי, ומה שמתייחד פה הדיבור למשה, זה לא, כן, זה לא פלא, למרות ש הדיבור, זה כמו שדבר אומר אנוכי השם אלוקיך, שהוצאתי לך מארץ מצרים, זה דיבור שהוא מופנה ומיועד לכל ישראל, וכולי אלמה לא פליגי, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, לפי הכוזרי ועוד שיטות בדברי חזל, אז את עשרת הדיברות שמעו ישראל. אבל על כל פנים, הדיבור והפנייה היא לא הייתה רק למשה, לכאורה. אז איך זה מתיישב? מתיישב. זה משום כבודו של משה, כי כמו שהרחתי פה עכשיו, כל עניינו של מעמד הר סיני היה רק בשביל כבודו של משה, כדי לוודא בלב, בליבות עם ישראל לדורות, את ערך, את מציאות הדורה, את מציאות הנבואה, את אפשרות הנבואה ואת בירורה. וכל זה כדי לברר את הוודאות בנבואת משה. טוב, אז זו המחלוקת. מחלוקת בין רבי יוסי לרבי יוסי, בין רבי יוסי הגלילי לרבי יוסי, ורבי יוסי הגלילי מיוצג פה בגמרתנו על ידי רבנן. בשיטתם שבשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל, ואילו רבי יוסי אומר בשבעה בו. זו המחלוקת. אומר הרב, תנו רבנם, בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל. רבי יוסי אומר, בשבעה בו. החודש המיוחד שבו ראויה היא הייתה התורה להינתן. מונהו את ימיו כבימי בראשית. התורה, שהיא צורת האדם, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם מצד אחד, היא גם כן צורת העולם כולו. אחרי אשר תחתום הצורה את חותמה על האדם, אחרי שתיכתב הלוח ליבו, אחרי שהאידיאלים האלוהיים של תורת אלוהים אמת השתרשו בתוכיות נשמת היקום כולו, מצד הערך הראשון של הופעת התורה על האדם, להשלים אותו, לברותו כבריאה חדשה בצורה תמימה, ראויה היא התורה להינתן בשישי בחודש. במניין המתאים ליצירת האדם בשישי לימי בראשית. אולם לערך היותר מתרחב, למגמתה של תורה ביחוסה אל ההוויה כולה, שתתעלה על ידי עילויו של האדם, על ידי התורה, השלמת צורתה של ההוויה, בנשמה יתרה שבאדם, שעולמים כולם מתעלים בעילויה, זאת היא מנוחת חי העולמים ביום השבת, ביום שחודשה בו מנוחה לעולם, ליתן לו את השלמתו העליונה, ראויה מצד זה התורה להינתן בשבעה בחודש. וכאשר תואמות הן שתי הפעולות הגדולות הללו, הערה צורת האדם באור האלוהי העליון, באופן שתהיה על ידי זה ראויה להיות צורה מרכזית להחיות את כל היקום כולו, לאחדו ולהאירו, על כן קיימות הן שתי השקפות ביחד. בשישי בחודש ניתנו 10 הדיברות לישראל, רבי יוסי אומר בשבעה בו. אז כן. אז הנה, הרב מבאר לנו את השאלה שמן הסתם, מרוב שאנחנו ברור לנו שיש לנו תשובה ליד, אז גם בלא שאנחנו יודעים את התשובה, אנחנו כבר לא מציפים את השאלה ושואלים את השאלה, לא שואלים את השאלה שזה, שהיא זאת שהיא מובהרת פה, מה זה משנה? חולקים פה אם בשישי או בשבעי, מה אכפת לכם? בשישי, בשבעי. זה אכפת לחזל, והנה הרב מסביר לנו פה למה זה אכפת. תנו רבנן בשישי בחודש ניתנו 10 הדיברות לישראל, רבי יוסי אומר בשבעה בו. אז מה הלך ומתברר, או ברור מאליו, בלי שהולך ומתברר, אלא מתברר, בשישי בחודש, אז יוצא בחודש הראשון, בחודש השלישי, באחד בחודש, ביום הזה, באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. טוב, אז זה פשוט שחונים שם ישראל נגד ההר, החל מהיום הראשון לחודש סיוון. אז זה פשוט. עכשיו, רק מתי ניתנה תורה? אז אם זה בשישי, זאת אומרת שהם בשישי בחודש, או בשביעי. אם זה בשישי, אז זה מקביל למספר 6 של בריאת העולם. ואם זה בשביעי, אז זה מקביל למספר 7 של בריאת העולם. אז בשביעי זה מהדהד את השבת, בשישי זה מהדהד את השבוע. החודש המיוחד שבו ראויה את התורה להינתן, מונה את ימיו כבימי בראשית. וראוי שיהיה כבימי בראשית. ובאמת תכף תתפתח בהמשך הסוגיה, יתפתח הבירור שזה לא רק היה כבימי בראשית. זה באמת, ביום ראשון בשבוע, או אולי ביום שני בשבוע. על כל פנים, האם התורה ניתנה ביום שישי בשבוע, כמו שהיא ניתנה בשישי בחודש, או היא ניתנה בשבת? אבל אני תכף זה יהיה דיון בהמשך אם אני זוכר טוב. אבל מכל מקום כבר פה, עוד לפני שנכנסים לדיוק, כבר ההקבלה לשישי בשבוע השישי בחודש, שביעי בשבועת. שביעי בחודש, כבר פה זה מהדהד בדעות, בדעות החולקות, בין רבנן לבין רבי יוסי. כי החודש המיוחד שבו ראויה התורה להינתן, מונה את ימיו כימי בראשית. אולי נוסיף עוד איזה משפט שחשוב, שטוב שהוא ירחף פה מעלינו. המשפט החביב והידוע שחוזר בכמה ורסיות, והרעיון שלו מאוד מאוד יסודי במהר"ל, לכל מי שיצא לו אי פעם דפדף ולו קצת במהר"ל, כל שכן שאם למד זה ברצינות. אז איך ננסח את זה? זה לא בדיוק המילים של המהר"ל, אבל זה בדיוק הרעיון שלו. אין מקריות בקדושה. זו הגישה הבסיסית לכל האוריינטציה הרוחנית של כל הסיפורים של המקרא וחז"ל. וכתוצאה מזה המשכת קו בכלל לכל מה שמתרחש בקדושה. בקדושה, זאת אומרת, מה שמתאים למהות התכליתית של כל היש. זה נקרא קדושה. אז בטח חיי עם ישראל בכללותו, אין שם מקריות. ובמסגרת זאת, זה הגישה, האסטרטגיה הבסיסית של גדולים כמו הרב, המהר"ל, וכל גדולי ישראל, באמת באמת, שהם, הנה, כמו פה, יום שישי, יום שביעי, מה המשמעות הרוחנית? כי תגיד, בסדר, יצא יום שישי, יצא עד שביעי. אין בסדר יצא. אם יצא, אז זה מבטא איזה תוכן, מבטא איזה רעיון. איזה רעיון זה מבטא? ואל תגיד, לא משנה, משנה. אין מקריות בקדושה. עכשיו אנחנו עוסקים פה במתן תורה. ברגע הזה שאולי היה הגדול בהיסטוריה, או שהיה גדול בהיסטוריה אולי ודאי, אבל אולי הוא גם השיא של ההיסטוריה אי פעם, אולי גם ביחס לעתיד. כל פנים, פה בירד השם על הר סיני, ויש פה את האינטראקציה בין המציאות האלוקית ובין המציאות הכלל ישראלי, בבסיס של ההוויה של האומה הנבואית הזאת, ומאורע שכזה אין בו שום דבר מקרי, והכל ניתן ונצרח לעיון ולהעמקה. אז עכשיו, זה שיצא בזמן הזה, ולא כל שכן שהתורה מציין את הזמן. זה שהתורה מציין את הזמן, ויחסי אוהנן שישה ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי, אז זה חשוב, כי זה כתוב. אז יש לנו לשאול, זאת אומרת, ברור שזה חשוב, רק אנחנו רוצים לשאול כדי להבין, למה זה חשוב? מה אנחנו לומדים מזה? הנה, וזה מה שאנחנו לומדים מזה. כי החודש המיוחד שבו ראויה התורה להינתן, אז מונה את ימיו כבימי בראשית. יש פה אנלוגיה לימי בראשית ולמתן תורה. התורה, שהיא צורת האדם, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם מצד אחד, היא גם כן צורת העולם כולו. אחרי אשר תחתום התורה את חותמה על האדם, אחרי שתיכתב על לוח ליבו, אחרי שהאידיאלים האלוהיים של תורת אלוהים אמת השתרשו בתוכיות נשמת היקום, השתרשו בתוכיות נשמת היקום כולו. ישנה פה הגדרה בתוך הגדרה. יש לנו פה הגדרה של המושג תורה, וכדאי לנו מאוד לשים לב, כי הגדרות של התורה, של המושגים האמוניים שלנו, הם קריטיים לנו, הם כמו חבלי הצלה שמושלכים לנו, שכדאי לנו לתפוס אותם, ואם נתפוס אותם ונאחז בהם חזק, נוכל למשות את עצמנו מביצת הדמדומים הרוחניים ששם אנחנו שרויים. כי על פי רוב מערכת המושגים, הבנת המונחים והמושגים האמוניים, הם מתאימים למה שאמרתי פה עכשיו, מה שנמצאים במוחות של רוב החברה, זה לא, לא, זה לא מצב מכובד. זה לא, ועל כל פנים, זה לא מצב שהתורה חותמת עליו. יהודים חותמים עליו, אבל היהדות לא חתומה עליו. זה כלל שאף פעם אין ללמוד את היהדות על ידי היהודים. אלא צריך ללמוד את היהדות מפי התורה. וצריך להיות ער לכך שלא מה שיהודים חושבים, התורה חושבת. זה הוראת אצבע. שהיא מאוד מועילה. הנה, בוא נתרגל את זה במושג הבסיסי, שכל אחד, אין, קשה למצוא יהודי שלא משתמש במילה תורה, וגם אין לו דעות ביחס לשאלה, אם נשאל אותו מה זה תורה, אז הוא ישמח להסביר לנו. ועכשיו שיבדוק אם זה מה שהרב מסביר פה. ויש פה הגדרה של מושג תורה. מה זה תורה? התורה היא צורת האדם. והנה, אתה מגדיר דבר לא ברור, באמצעות דבר לא ברור אחר. אבל הנה הרב גם מגדיר הגדרה נוספת. מה זה צורה? זה המשפט הבא. הצורה זה המחשבה העליונה העושה את האדם לאדם מצד אחד, והקביעה פה שהצורה הזאת, שהיא המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם, שהיא התורה, אז היא גם כן, היא לא רק צורת האדם, היא גם צורת העולם כולו. צורת העולם כולו כנראה, המחשבה העליונה עושה את העולם כולו לעולם. צורת העולם כולו, אחרי אשר תחתום התורה את חותמה על האדם, אחרי שתיכתב על לוח ליבו, אחרי שהאידיאלים אלוהים של תורת האלוהים אמת, השתרשו בתוכיות נשמת... זה באמת בעיה, היה צריך להיות פה אחרי נשמת האדם. כל פנים, אחרי שהאידיאלים אלוהים של תורת אלוהים אמת, השתרשו בתוכיות האדם, יהיו גם בתוכיות נשמת היקום כולו. טוב, נחשוב על זה תכף, בוא נחזור ונעכל את מה שראינו פה. ואחר כך נבדה פה את הדיוק של מה שכתוב. על כל פנים, אז כן, אז מה זה התורה? התורה זה צורת האדם. מה זה צורת האדם? מה זה צורה? צורה זה המחשבה העליונה העושה את האדם לאדם. המחשבה העליונה כנראה זה... אפשר להגיד את זה מילים, מילה נרדפת. האידאה. האידאה העליונה. העושה את האדם לאדם. צורה, שזה המחשבה העליונה, שזה האידאה, זה הדמות העליונה, זה הכוח השורשי שנותן לעניין את עניינו. צורת הדבר, כשאומרים על צורה, למשל, על צורת הבית, שאומרים שצורת הבית הוא מרובע, שאומרים שהצורה של המשולש היא משולש. השימוש במילה צורה שם, במובן הגיאומטרי, זה מילה מושאלת. זה שימוש מושאל. על כל פנים, כאשר משתמשים במושג צורה בשפת ההגות, בשפה הפנימית, בשפה של החכמים, אז הם מתכוונים במילה צורה להרבה מעבר למה שאתה רואה בעיניים, בממד הגיאומטרי החיצוני. אלא גיאומטרי או פיזי, צורת האדם, אז הפיגורה שלו. צורה זה לא פיגורה, אלא צורה זה מה שעושה את הדבר לדבר. כמו כוח הצמיחה בצומח, כוח הגבישי בדומם, כוח החיות בבעל החי, הנפשיות של בעל החי, זה צורתו. זה אותו כוח שאם הוא לא נמצא, אז המושג לא קיים, הדבר לא קיים. זה מה שנותן את הישות המהותית לעניין. וצורת האדם זה כוח החיים ה... לא חייתיים, לא ביולוגיים, אלא זה שעושים הבדלה בין בעל חיים לאדם. אם יש לו את הצורה הזאת, כי אז הוא אדם. כן, יכול להיות שזה גם נותן את רישומו בפיגורה שלו, בצורה שאתה יכול לצלם אותה, לראות אותה, למשש אותה. אבל עצם הצורה זה לא זה. הרמב״ם אומר שצורת האדם זה השכל. ומי שלא נשלמה בו הצורה השכלית, כבר דיברנו על זה בהזדמנויות, אז הוא באמת הוא לא אדם. הוא רק בהמה על דמות איש ותבניתו, אבל אין לו את צורת האדם. ופה צורת האדם זו המחשבה העליונה, אבל לא המחשבה האינטלקטואלית, אלא האידאה, התוכנית, הרעיון ההווייתי, הממד ההווייתי שיש בו כוח חיים. איך נגיד בצורה אולי קצת גסה, אבל נחליף את המילה צורה במילה נשמה. זה טוב, זה טוב. נשמת האדם. נשמת האדם זה כוח החיים המתגלם באדם, והיה והאיכות הנשמתית ניכרת בישות הזאת, בדמות הזאת, ביצור הזה, כי אז הוא בעל צורת אדם. אז המחשבה העליונה, מי מכם בטח מהרהר ורוצה להגיד, אז הוא לא אומר, אז אני אגיד לו, כן, זה טוב להגיד פה את המושג מחשבה יסודית, לאלה שיודעים מה זה מחשבה יסודית, ורק להם, אז אני מזכיר את זה. אז כן, זו המחשבה היסודית. זה האידאה שמכוננת את עצם החיים, את אופי החיים, מה שמתגלה בעומר החיים, בכללות החיים. זו המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם. נכון, זה הערה טובה. כי אדם זה לא פרסונה פרטית, אלא the mankind, זה האדם. האדם הראשון, ראשוניות האדם, או האדם. את המושג אדם שעושה אותו לאדם, זה המחשבה העליונה, זוהי צורת האדם, או במילה קצרה, תורה. אבל פה הולך ומתברר שכן, באמת, צורת האדם היא צורת העולם. כי האדם והעולם זו מערכת אורגנית אחת. אתה לא באמת יכול להבין מה זה תורה אם אתה לא מסתכל על העולם ועל האדם כמערכת אורגנית. יש באמת בביטוי פנימי של הרמח"ל, הוא אומר, ברא אדם ועימו ברא עולם. זאת אומרת, באמת הבריאה כולה היא רק של האדם. בתוצר הלוואי של האדם, אז יש עולם, שמיים וארץ וכל צם. טוב, הביטוי הזה הוא לא כל כך מהמם ומוזר, ואף פעם לא שמענו דבר כזה. אם אנחנו נקשר דברים שאם הסתם שמענו את הביטויים של חז"ל, שמה זה אדם באמת? אתם קוראים אדם. ואתם, אדם אתם. אתם צוני, צון מריתי, אדם אתם. אתם קוראים אדם. באמת האדמיות, אידיאת האדם יוצאת אל הפועל במלוא שיעור קומתה בישראל. אחרי המחשבה הזאת שהיא לא מדהימה אותנו, כבר מן הסתם שמענו אותה באיזה ורסיות. נו, אז זה מתקשר לנו עם הרש"י הראשון פחות או יותר בתורה. שאומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית, אמר רבי יצחק, ואחרי כן הוא אומר, בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. על כל פנים, התורה וישראל הם הם העילה, הם הסיבה, בשבילם נברא העולם. לא, איך אומרים את זה בלשון המחל? ברא אדם ואמא ברא עולם. אותו דבר. באמת, אין יש פה אל התוכנית, אל האידאה, אל המגמה, אל הנשמה אחת, נשמת אלוה המתגלמת במציאות, ועניינה ליצור איכות מציאותית שהיא נקראת צורת העולם, צורת האדם. זה מה שנקרא תורה בישראל, או ישראל ותורה, לך נברר את זה כל אחד. אני רק מזכיר את זה ביעף, לא ממש מסביר את זה, אני רק מנסה לעורר ידיעות שמן הסתם הקהל הקדוש מכיר אותו, מכיר אותה, או נגע בהם, או שמע עליהם, גם אם לא מבין אותם עמוק, אז רגיל אליהם יותר. אז אני מנסה להגיד שהדיבורים פה, שאולי המטבעות הלשוניות הן פחות עממיות, הן לא אומרות רעיונות רחוקים מהתבניות הלשוניות שאני מזכיר אותם פה. החודש המיוחד שבו ראויה הייתה התורה להינתן, מונה אותי ימיו כמי בראשית. למה? כי התורה שהיא צורת האדם, היא האידאה המכוננת את החיות האנושית ומחוללת אותם בצורה יותר אידיאלית, יותר מבוקשת, יותר תכליתית. היא צורת האדם, כלומר המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם, זה מצד אחד, אבל לא פחות מזה, התורה היא לא רק צורת האדם, היא תלך ותתברר שהיא גם צורת העולם. אמנם פה הרב יוסיף משפט ויגיד, היא צורת העולם, רק זה יהיה ניכר שהתורה היא תהיה צורת העולם, כאשר יהיה ניכר שהיא צורת האדם. כאשר הצורה הזאת תגמור לחתום את חותמה, לעשות את רישומה ברוח האדם, במה שהיא תממש את הפוטנציה האידאית של המחשבה העליונה שעסוקה בעיצוב האדם, והאדם הולך ומתעצב, הולך ומשתכלל משנה לשנה, מתקופה לתקופה, מעידן לעידן, מעולם לעולם, הולך את האנושות ומתעלה עד שסוף דבר תממש את הפוטנציה התרבותית שלה, ובזאת תממש את האיכות הרוחנית האפשרית לה, שבשלב זה היא פוטנציאלית לה, וכשהדברים יתממשו, אז יהיה האדם ניכר בצורתו המלאה, באיכותו העליונה, בחותם האלוהי העליון שלו, שהמחשבה תחילה היא... כשהיא נדיסה פה את המציאות, אז היא לא מתעסקת בשלבי הביניים, אלא כמו אדריכל, אז הוא מתעסק בפרויקט שלו, אז יכול להיות לוקח הרבה זמן, אבל מה שמניע אותו כל הזמן זה המחשבה תחילה, זה האידאה של הבניין, כשיגיע העניין לגימורו בסוף המעשה, אז יתברר המחשבה תחילה. וכשתתברר המחשבה תחילה, תתברר מחשבה עליונה העושה את האדם לאדם, כאשר היא תגמור לחתום את צורתה באדם, אז בסוף יהיה גם מובן שזוהי צורת העולם. כי כל העולם הוא עניין אחד עם האדם. הכל מערכת אורגנית אחת של הופעת הצורה העליונה, המחשבה העליונה העושה את האדם לאדם ואת העולם לעולם. ואני מציע להבין שאדם, אדם, אם נוסיף את המילה, אדם באמת הוא אדם כאשר ניכר בו הערך האלוהי שבו. האלוהי, כלומר, מה שמבדיל אותו בהבדלה תהומית מבהמה, מחיה. כאשר יתגלו בו איכויות כאלה, שאין ספק שאין כדוגמתם אצל בעלי חיים, בזאת יהיה ברור שצורת האדם ניכרת פה. כי לפני כן, אז זה לא כל כך צורת האדם. כל פנים, כל עוד מה שההישגים של האדם זה הישגים כלכליים, הישגים חומריים, שהוא בונה בניינים, שהוא כובש כבישים, שהוא מארגן כלכלה וביטחון ושעשועים. טוב, זה נכון שעושים פה הרבה מניפולציות, איך נגיד, אינטלקטואליות לצורך העניין הזה, מה שבעלי חיים לא יכולים, לא עושים את זה. ומכל מקום, כשאנחנו בוחנים את המפעל, אנחנו בוחנים פה עכשיו לא באיזה אמצעים אתה עושה את זה, אלא מה התכלית של המפעל שלך, מה התוצאה של המפעל שלך. ואז תגלה שהמפעל, מפעלים כאשר הם כאלה, זה מפעלים בהמיים. כי גם חיות, גם כן יש להם צרכים כלכליים והם מספקים אותם. וגם צרכים דיוריים והם פותרים את בעיית הדיור שלהם. ובעיות קיומיות, ביטחוניות, והם ממש מתרגנים לצרכי הביטחון שלהם. הכלכלה, הביטחון ושעשועים. לחם ושעשועים. זה מה שצריכים להמונים כידוע. אז יש שעשועים גם לבעלי חיים. אז זה שאתה עושה את זה בעזרת אצטדיונים, טוב, אבל מבחינה מהותית זה לא האדם מתגלה פה. אמנם, אתה תסלח לי, אמנם הנקודה ששם מתגלה האדם בצורה של המבדיל, שאין שום ממשק בשום צד של דמיון. זה כמו שאמרנו, כאשר החותם האלוהי מתגלה בו. מה זה אלוהי? אלוהי זה כללי ונצחי. זאת אומרת, דבר שניכר בו חשבון, מגמתי כללי, תפיסה כוללת, תפיסה שחובקת זרועות עולם בכל האספקטים כולם, ועושה חשבון כללי. לא נקודתי, לא אישי, אלא בשביל הכל. ולהכליל את הכל. זה נטייה שאין לפרות, וגם לא לשאר מיני בעלי החיים. וזה כישרון שהוא ייחודי לאדם, במקום שהוא מממש אותו, כי ישנם הרבה אנשים שהם מיומם הראשון והאחרון, רק על עצמם לדבר ידעו, וצר עולמם כעולם נמלה, ודעת הרמב״ם לא ממש מתלהבת מהם בתור בני אדם. ועוד צד, חוץ מאשר הכללי, זה נצחי. המחשבה שהיא לא עוסקת בזמן, פה ועכשיו. היא פה ועכשיו, קיצור. פה ועכשיו יש לכולם, לכל היצורים הביולוגיים. אבל חשבון נצח זה חשבון של מה שעובר מעבר לחיים פה ועכשיו. אלא לחשבון מעבר לזמן, כולל את כל הזמנים ומעבר להם. זוהי מחשבה אלוהית, שהאוריינטציה הזאת מעסיקה את האדם, אז הוא אנושי. זה מה שעושה אותו אדם. כי בזאת אין ספק שהוא לא בהמה. מבחינה מהותית, עניינית. כאשר האדם יממש את האדמיות שלו במלוא שיעור קומתה, אז המחשבה העליונה העושה אותו, עושה את האדם לאדם, שהיא צורת האדם, היא תתגלה כאשר התכנים האלה, זאת אומרת, כל התפקודים, אתם לא מבינים מדבריי שאני נגד זה שבן אדם יאכל או ידאג לביטחון או אפילו לשעשועים, כי בזאת, לא, הוא יכול לעשות את כל הדברים האלה, אבל כדאי שכל אלה יהיו אמצעים למטרה, ולא שזה יהיה הטעם לחיים, אלא זה רק הכלי שעל ידו הוא יגיע לביטחון, זה לא הטעם לחיים, אלא זה אמצעי לחיים. והחיים זה החיים האלוקיים. זה באותו רגע שהכל מגויס, כל המשאבים, מכל הכיוונים, בכל הכישרונות, הם מגויסים אל הנקודה האנושית, אל הנקודה האלוקית, שזה עכשיו, בקונטקסט שלנו פה עכשיו, זה אותו דבר. אז יש ערך לכל הדברים. זה כמו ערך הגוף, כשיש בו נשמה, ובנשמה יש שכל, ויש מוסר, אז הגוף הזה הוא לא גוף של שימפנזה, הוא גוף של בן אדם, והוא מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותי וחשוב. וככה כל המציאות כולה, והיא משרתת תכליות גבוהות, תכליות עדינות, תכליות אידיאליות, תכליות אלוקיות, אז הכל מאוד חשוב. בצורה הזאת, כשהאדם יממש את צורתו, יוציא את צורתו מן הכוח אל הפועל, או בלשון הרב, תחתום התורה את חותמה על האדם. כי התורה עסוקה בלחתום את חותמה עלינו יותר ויותר, ודור לדור ישבח מעשיך. החותם הולך ומוטמע, אמור להיות מוטמע יותר ויותר, עד אשר יגיעו הימים אשר בהם ונתתי תורתי בקרבם ועל ליבם יכתובנה. זה הכוונה, שכאשר התורה לא רק תישאר כתוכן רעיוני, תרבותי, חינוכי, ידי שהחיים הם רק צופים בזה ומחכים את זה, אלא כאשר יהפוך המוסר של התורה כמוסר אוטונומי, כמוסר ישר, כתוכן מצפוני שמניע את החיים באופן אינסטינקטיבי. דוגמה אני אתן לכם, למה זה מוסר ישר או מה זה מוסר אינסטינקטיבי. לא תרצח. לא תרצח זה דבר מצוין. זה מצב, אתם יודעים שלרצוח זה מאוד לא, מאוד לא מוסרי. אבל אולי דבר הכי לא מוסרי שיכול להיות. כי למה זה אנחנו כל כך מזוזעים מרצח? בגלל שרצח אנחנו לא רוצחים, לא בגלל שאמא אמרה לנו שזה לא יפה לרצוח, אז אם אמא אומרת, אנחנו מקשיבים. וכתוצאה מזה, אז התרגלנו לא לרצוח, אז אנחנו לא רוצחים. זה ממש לא כך. כי גם אם אמא לא הייתה אומרת לנו כלום, כל עוד אנחנו שפויים, אנחנו לא רוצחים. כי אנחנו לא יכולים לרצוח. זה כמו שלא בגלל שאמא אמרה, אל תקפוץ מהגג, אז לכן אנחנו לא קופצים מהגג. אבל אם לא הייתה אומרת לנו לא לקפוץ מהגג, דווקא היינו קופצים. רק התרגלנו לא לקפוץ. זה לא. יש לנו אינסטינקט מוטמע בנו, לא קופצים. וגם לא רוצחים. זו דוגמה לבנתתי תורתי בקרבם, והליבם הכתובנה. לעתיד לבוא, בני אדם יניחו תפילין כמו לא תרצח. ישמרו שבת כמו לא תרצח. כי כיום אנחנו מכינים תפילין שאומרים שבת ועושים עוד המון דברים, לא כמו לא תרצח, אלא בגלל שאמא אמרה, שהרב אמר, שהתורה כתוב, שהתרגלתי, או באמת אני מבין את הרעיון האידיאלי של העניין, אז מרוב פילוסופיה ומרוב עומק, אז אני מבין את... כל אחד יש לו את הסיבות שלו. אבל תבדוק טוב, זה לא כמו לא תרצח אצלך. זה התורה שהיא עדיין איננה כתובה על ליבנו. לא גמרה התורה לחתום את חותמה בנו. ונכון, זה העניין של כל שמירת התורה ודקדוק מצוותיה, מדור לדור, מדור לדור, כדי שילכו הדברים ויוטמעו בנו, והמוסר התורני, כי עד עתה הוא מופיע עלינו כמוסר חיצוני לנו, כמוסר כובש, וכאשר אנחנו נכנעים לו, כי אז אנחנו צדיקים, הוא צריך להתגבר בנו יותר ויותר, עד שיהפוך להיות למוסר ישר. ואז יתגלה שאנחנו בירו מסילת הישרים. וחייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, שקיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, לא בגלל שהשם ציווה אותם, אלא בגלל שנעשו להם כליותיהם, מוסר הכליות שלהם, הוא נקף אותם בסנסיטיביות כזאת, באיכות מוסרית כזאת, שהגיעו בתחושה פנימית, אוטונומית, במוסר ישר, כי על כן האבות נקראו ישרים, ועל כן החומש שאנחנו כבר נכנסנו בשבועות האחרונים, מזה חודש, אנחנו כבר בעיצומו, הלא הוא נקרא ספר הישר. ספר הישר זה בראש ובראשונה ספר בראשית, כי האבות נקראו ישרים, כי זהו, אצלם הטבע והתורה זה דבר אחד. והאדם, האדם, אתם הקוראים אדם, כל ישראל, הם קוראים להגיע למצב של אברהם, יצחק ויעקב. לכו לבותיכם ויוכיחו איתכם, זה אנחנו נגיע תכף לסוגיה הזאת בהמשך. לשם, לא תכף כל כך, ייקח לנו עוד הרבה זמן, אבל זה פה, זה פה. בסוגיה הזאת שאנחנו, אמרתי לכם, יש סיכוי שאנחנו נבלה פה שנה, אם לא יותר. אבל כל פנים, האבות שנקראו ישרים, זה המצב העתידני שלשם אנחנו הולכים בהתפתחות שלנו מתוך קיום התורה, שהולכת כמעה כמעה וחודרת יותר והופכת להיות לכלל מוסר ישר בקרבנו. וזה האידיאל. בלשון הרב פה, התורה חותמת את חותמה. היא כבר חותמת את חותמה, יש צדדים שהיא כבר חתומה בנו. הנה, נתתי לכם דוגמה בוטה ונערצת, לא תרצח, זה מצוין. רק צריך שגם השאר יהיה כמו לא תרצח. ואז החותם של התורה יחדור בנו יותר ויותר, וזה הולך וקורה במעלה, בקצב אבולוציוני. אתם יודעים, בניגוד לנו, שאין לנו זמן, כי יש נותנו 70, 80 עד 120, לקדש ברוך הוא, זה מה שאומר השיר, שלא ייגמר לעולם. הוא לא ייגמר, וגם הזמן לא נגמר לו, אז אין לו בעיות של זמן, והקצב יכול להיות אבולוציוני. על כל פנים, אין פה עצבנות. ומכל מקום, הוודאות, בכך שדברים מתקדמים, מתקדמים. זה שאתה מודד, וזה לא במדידים שלך, לא גילית שזה פועל. אז רק את המדידים שלך. הקדוש ברוך הוא לא משתמש בהם. אבל המציאות, כמו שעברה תהליכים אבולוציוניים קוסמולוגיים וביולוגיים, ובקיצור, הכל הולך ומתעלה לאורך מיליארדי שנה, היא גם תהליכים אבולוציוניים מוסריים שאנחנו מסכים עליהם. זה בעזרת התורה, שהיא באמת צד בחירי חופשי, תרבותי, שהאדם הפרטי והאדם החברתי, כולם מגויסים פה, וזה לקצור זה מגויסת האומה שלנו כולם, מהימים האלה ועד הימים האלה, מאז ועד הנה, ועוד דורות רבים, עידנים רבים אולי, לא יודע, אני לא מבין בקיצים, אבל על כל פנים, הולכת התורה וחותמת את חותמה בנו. וכשהיא תגמור, תגיע לאיזה, איך נהנתי, תסלחו לי על הגסות, תגיע למסה קריטית של השפעה, של חותם על האדם, אז היא תתגלה כחותם העולם. כי הסתבר שהמהלך האבולוציוני של כל היש הוא דבר אחד עם המהלך האבולוציוני התרבותי שיצא אל גימורו, אל צורתו היותר מלאה, בעם ישראל, שהתגלה כממלכת כהנים וגוי קדוש, כאשר דיבר השם, עליון על כל גויי הארץ, באיכותו הרוחנית, המוסרית, האצילותית, הנבואית, הקדושתית, הפנימית. והסתבר שהכל היה תנועה אחת. תנועה של מה? של חתימת הצורה, של הופעת צורת העולם. צורת העולם, כלומר, צורת האדם, שהיא יגמר האדם בצורתו, יסתבר שזה דבר אחד עם צורת העולם. זה עניין אחד, וזוהי התורה. המון, המון דיברתי פה, דקות ארוכות. באמת אמרתי לכם דברים בנאליים, ידועים ונדושים. זה מה שמתבטא במשפט שכולם יודעים לצטט אותו. הסתכל בתורה וברא עולם. נכון שכולכם מכירים את זה? אז את המשפט הזה, אמרתי לכם את זה עכשיו, ארוך, נורא. אבל זה מה שאומר המשפט הזה. וזה גם מה שהרב אומר פה. התורה שהיא צורת האדם, היא המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם מצד אחד. ומצד שני, היא גם כן צורת העולם כולו. איך זה יתגלה שהיא צורת העולם כולו? אחרי אשר תחתום התורה את חותמה על האדם, אחרי אשר תיכתב על לוח ליבו, זה פרפרזה על הפסוקים האלה שם בירמיהו, בכמה מקומות, ונתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם יכתובנה, שהרב נוהג בכלל להחליא את הפסוק הזה, מצטט אותו המון פעמים, ומחליא אותו עם פסוק נוסף שאומר, כותבם על לוח ליבך, ענדם על גרגרותיך. אז הוא יוצר את זה, תיכתב על לוח ליבו של האדם, בסדר? על כל פנים, אחרי שהאידיאלים האלוהיים של תורת האלוהים הנה, זה אפשרות ניסוח נוסף, מה זה הצורה, מה זה התורה. התורה זה האידיאלים האלוהיים של תורת האלוהים אמת. ישתרשו, טוב, עכשיו זה פה הנקודה הבעייתית, שהרעיון שהיה אמור להיות כתוב פה, אני חושב שהוא, כמו שהוא ברור לי, הוא ברור לכולם פה. אבל אם ברור לכם כמו שברור לי, אז עושה רושם שמשהו פה, אופס, פקפק. על כל פנים, אני אם הייתי כותב, או אם היה כתוב, אחרי אשר השתרשו בתוכיות נשמת האדם, יתגלו כנשמת היקום כולו. ולך תדע, אם לא היית פה, אתם יודעים, יש מה שנקרא קלאסיקה של איך נוצרים טעויות דפוס. זה, בדרך כלל אומרים את זה אצל הבחור הזצר, זה מתי שאותה מילה, יש שתי, אני יודע, שתי שורות, שתי שורות מתחילות באותה מילה. אז זה קלאסיקה שהעין זולגת אלא, שתי שורות התחילו במילה נשמת. זה נשמת האדם, השורה מתחתה הייתה נשמת העולם. קפצה העין ועברה אל נשמת העולם והלכה לאיבוד שורה. אולי זה מה שקרה פה. בכל פנים, היה צריך להיות כתוב פה, אחרי אשר השתרשו בתוכיות נשמת האדם, ויהיו, התגלו כנשמת היקום כולו, משהו כזה. ומכל מקום, למרות שזה לא כתוב, יהי רצון כאילו זה כתוב. בכל פנים, מבחינת ההסבר, אני לא יודע להסביר, זה מה שמבוקש. איך קוראים לך? אמרתי את הלגיד, ידידנו. איך קוראים לך? אמרתי את הלגיד? כן. של עם, של עם. אני אגיד לך בשתי צורות, תשובה בשני צורות, בצורה מסורתית ובצורה הגיונית. בצורה מסורתית, נוהגים להגיד, זה בגלל חטא אדם הראשון. מה השתנה? אדם הראשון חטא. אילולא חטא, אז באמת, הכל היה נסגר שם בגן עדן, ואדם היה רק לעובדה או לשומרה. לעובדה, אומרים חז"ל, זה מצוות עשה, ולשומרה זה מצוות לא תעשה, והכל היה נגמר בהתחלה. אבל חטא אדם. וכתוצאה מזה, אז יש מקום לתהיותיך. היינו במצב טוב, למה, מה השתנה? מה השתנה? חטא אדם. זה מה שהשתנה. עכשיו אני אדבר בהיגיון. התיאור של התורה והתיאור של אדם וכולי, יכול להיות שזה תיאור היסטורי, אבל דבר שהוא אין ספק, זה שזה תיאור אידאי. האדם הראשון, כל מה שכתוב שם זה קשור לפרשת בראשית, אתה יודע? זה נקרא פרשת בראשית. בלשון המשנה, פרשת בראשית זה נקרא מעשה בראשית. וכתוב במשנה, בפרק אין דורשין, אין דורשין במעשה בראשית בשתיים, ולא במרכבה ביחיד. הביטוי מעשה בראשית זה ביטוי קדמון מתקופת המשנה, שבתקופות המודרניות, המאוחרות, זה לימים זה נקרא קבלה, נסתר, תורת הסוד. זה נקרא מעשה בראשית. אם אנחנו ניגשים לזה בצורה הזאת שהיא גישה קצת יותר מבוגרת, אז ברור לנו שמה שכתוב שם הוא לא בא להגיד לנו מה שאתה קורא ואתה מבין, כי מה שאתה קורא ואתה מבין בפשט, אז מה סוד פה? מה כל כך מעשה בראשית פה? מה כל כך אין דורשים מעשה בראשית בשתיים ולא מרכבה... מה העניין? לא כל ילד קורא ויודע מה היה. אז אם ככה אנחנו חושבים, אז המושג הזה של אדם הראשון וחטא אדם הראשון, הוא מדבר על האידאה. אדם הראשון זה mankind, האנושות כולה. זה התמצית של האדמיות. וזה מפעל האלוהים, ובסדר, יש חטא. מה זה החטא? זה החיסרון. בעצם הירידה מעולם האידאות לעולם המציאות, אז זה כמו כל רעיון, כיוון שהוא מתחיל להתיישם, יש פער בין הגובה התיאורטי ובין מה שמתיישם ממנו בפועל. אתה מבין? יש, הזכרנו מקודם, אתה בונה בית, יש לך תוכנית ארכיטקטונית, יש לך בית מדהים, נפלא, אבל עכשיו אתה מתחיל לבנות אותו, אז זה סכנה, כאן בונים, וזה ממש לא נפלא. יש כל המרכיבים שממש לא נפלאים. אתה אומר, רגע, בשביל מה עושים את זה? היינו במצב כל כך טוב, התמונות כל כך יפות, בטח כיום, אתה יכול לראות את זה בתלת ממדי, והכל נראה מבריק, אז איפה זה? מה קרה? מה קרה? מה קרה שנעלמה כל התוכניות? לאן נעלמה כל התוכנית? לא נעלמה, נמצאת שם בפנים, בתור אידאה, בתור מחשבה עליונה, שהולכת וחותמת חותמה על המציאות. אתה אומר, רגע, אבל זה לא... זה מה שדובר, רק חכה. מה שאתה נדמה לך שהיה בעבר, זה מתאר לך את מה שיהיה בעתיד. בסדר? כן. לא, לא אמרתי. מה, איפה בחר? לא, אחרי, איזה אחרי של למחוק?
אחרי שהאידאלים האלוהים...
אז לא למחוק, לא לקרוא אחרי שהאידאלים... אז יהיה כתוב, אחרי שתכתב על לוח ליבו, האידאלים האלוהים של תורת אלוהים אמת השתרשו בתוכיות נשמת. יפה. ישר כוח. יפה. אז אולי פשוט, נכון, אם למחוק את זה, אז יפה מאוד. נכון, אולי, זהו. יתווסף פה אחרי שהם מיותר. אולי, כן, נכון, אחרי שתיכתב על לוח ליבו, האידיאלים האלוהים של תורת אלוהים אמת, השתרשו בתוכיות נשמת היקום כולו, יישר כוח, באמת היה נפה. כן. צדק ומשפט זה אידיאלים פרטיים. אתה אומר שאין צדק ומשפט אצל החיות. אתה קצת צודק. בתוכן של המושג כלליות כלול צדק. כי הצדק, מה זה צדק? זה החשבון שעושה איזון בין כל הצדדים. אז כשיש לך מבט כללי, עושה חשבון לכל הצדדים, אז יש לך משפט צדק. אז זה כלול בכלל כלליות, כי כללות זה מילה מאוד כוללת. אז, טוב, נחטוף עוד משפט. מצד הערך הראשון, אז רגע, אז באמת נקרא עוד פעם את המשפט אחרי ההערה היפה של דוד. התורה שהיא צורת האדם, כלומר, כאילו כתוב פה, התורה שהיא צורת האדם, כלומר, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם מצד אחד, היא, התורה, היא גם כן צורת העולם כולו. אחרי אשר תחתום התורה את חותמה על האדם, מתי היא תחתום את חותמה על האדם? כאשר יתבגר האדם, האנושות, תגיע למצב שתיכתב על לוח ליבו, אז האידיאלים האלוהים של תורת אלוהים אמת, ישתרשו בתוכיות נשמת היקום כולו. איך השתרשו האידיאלים האלוקיים של תורת אלוקים אמת בתוכיות נשמת היקום כולו, כאשר היא תהפוך להיות חותם האדם, היא תהיה חתומה על ליבו של האדם. תכונתו של האדם, ליבו יהיה ישר ותואם את התורה, כמו הדוגמה שדיברנו על מניעת הרצח. מצד הערך הראשון של הופעת התורה לאדם, להשלים אותו, לברותו כבריאה חדשה בצורת מימה, ראויה התורה להינתן בשישי בחודש. במניין המתאים ליצירת האדם בשישי לימי בראשית. אז יש פה שתי פאזות שהן באמת בעומק העניין הם אחד. פאזה אחת שצריכה צורת האדם לצאת מן הכוח אל הפועל. זה עניינה של התורה. למה ניתן את תורה? כי התורה היא צורת האדם. אבל אז ילך ויתברר שאחרי שהיא צורת האדם היא באמת צורת העולם. אז הוא חותר עכשיו ואומר לנו, אם עניינה של התורה זה צורת האדם, מתי נברא האדם? יום השישי. אז התורה ניתנה בשישי, כי עניינה לחתום את צורתה על האדם. אבל אם סוף דבר האדם הוא נזר הבריאה, ועל ידי שאדם הוא אדם, אז אפשר להגיע אל ויחולו השמיים וארץ וכל צבאיו. והכל יהיה פה שלם, וחותם והר אלוקים את כל אשר עשה טוב מאוד, והנפש. אז מופיע בשביעי, אז זה מה שיהיה כתוב פה. מצד הערך הראשון של הופעת התורה על האדם, להשלים אותו לברותו כבריאה חדשה בצורה תמימה, ראויה התורה להינתן בשישי בחודש, במניין המתאים ליצירת האדם בשישי לימי בראשית. אולם לערך היותר מתרחב, המסקנה הסופית-סופית של סוף-סוף-סוף המעשה, שהוא המחשבה תחילה, אז בוא נדבר על היום השביעי, למגמתה של תורה ביחוסה אל ההוויה כולה, סוף דבר, הסתכל בתורה וברא עולם. אם כי אמרנו שברא אדם ואימו ברא עולם. אבל כשאתה מבחין בתמונה השלמה, שהכל זה מערכת אורגנית אחת, וזה לא רק האדם, אלא כל יש זה דבר אחד. אז זה מבט יותר שלם. אז זו מגמתה של תורה ויחוסה אל ההוויה כולה, שההוויה תתעלה על ידי עילויו של האדם. ואיך יתעלה האדם? על ידי אתם קוראים אדם, שאתם והתורה אמורים להיות דבר אחד. השלמת צורתה של ההוויה, התורה היא השלמת צורתה של ההוויה, בנשמה היתרה שבאדם. יש כוח חיים מעצב את פני המציאות, והערך המוסף של המציאות זה שמופיע היסוד התרבותי, שהוא מתגלה באדם, שהתרבות שלו אומנם תהיה התרבות העליונה, שמממשת את הפוטנציאל הנשמתי שלו, את הפוטנציאל הקדושתי שלו, את הפוטנציאל התורני שלו, אז זה תהיה השלמת צורתה של ההוויה בנשמה היתרה שבאדם. מתי מופיעה הנשמה היתרה באדם? ביום השביעי, שבת וינפש, גודש של נפשיות, שהעולמים כולם מתעלים בעילויה. שבת ומנוחה לחיי העולמים. זה לא רק האדם מתעלה, העולם מתעלה, גיהינום שובת. זאת מנוחת חיי העולמים ביום השבת. ביום, ויש לנו הגדרה, עוד הגדרה. מה הגדרת המושג שבת? מה זה יום השבת? יום שחודשה בו מנוחה לעולם. מה זאת אומרת מנוחה לעולם? כלומר, לתת לו את השלמתו העליונה. המנוחה זה לא סיאסטה. זה לא שלא עושים כלום. המנוחה זה כמו נחה רוח אליהו על אלישע. ותנח עליהם הרוח והם בכתובים. מנוחה לא מצאתי, אומר ברוך בן נריה, מתעונן שלא שרתה עליו הנבואה. יום מנוחה וקדושה, למך נתת, מנוחה זה נוח הרוח, או במילה אחת, שריה, השראה. יום השראה, יום שיש בו השראה וקדושה למך נתת. יום שבו ניתנה, ביום שחודשה בו, מנוחה לעולם. ערך מוסף, נשמה יתרה, השראה, מנוחה. ביום שחודשה בו מנוחה לעולם, ליתן לו את השלמתו העליונה, לחתום בו את צורתו האלוקית, את צורת התורה. אז ראויה מצד זה התורה להינתן בשבעה לחודש, בשבעה בחודש. וכאשר סך הכל זה אותו דבר. כי איך יופיע ערך המוסף של הנשמה היתרה של העולם בעולם? על ידי שיהיה אדם אדם. ואיך יהיה אדם אדם? שאדם יהיה חתום בחותם התורה. יהיה חתום האדם בחותם התורה, אטום. ממילא יסתבר שהעולם חתום בחותם התורה, אטום. וזה הכל עניין, עניין אחד. על כן, זה לא ברור. יש מחלוקת פה. רבנן אמרי, בשישי ובשבת ניתנה תורה. בשישי בחודש ניתנה תורה, גם בשישי בשבת. אבל רבי יוסי אומר, בשביעי בו. מחלוקת. אתם יודעים, שוב, הזכרנו בהתחלה את המהר"ל, נסיים במהר"ל. לא, כשלומדים מהר"ל, אז תמיד המהר"ל מסביר מחלוקות. כל הדעות זה נכון, בטח ברוחניות. וזה האספקט הזה, האספקט הזה. כן, אנחנו לא נשאל בענייני רוחניות, אז מה לאוכל? מי צודק? מה אחרא? קיצור, אין. כולם, דברי אלוקים חיים וכולם. וכאשר תואמות הן שתי הפעולות הגדולות הללו, פעולה אחת, הערת צורת האדם באור האלוהי העליון, שיחתם האדם בתורה, שזה האור האלוהי העליון, באופן שתהיה על ידי זה ראויה להיות צורה מרכזית, ואז יש את הישות המרכזית שסוחפת עם איכותה את כל הפריפריה. ומהי הפריפריה? העולם כולו. להחיות את כל היקום כולו, לאחדו ולהעירו. על כן, קיימות הן שתי השקפות ביחד. תנו רבנן, בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות. רבי יוסי אומר, בשבעה בו. מבינים? הם אומרים, הוא אומר. אפילו לא, זה מין טון כזה ש... לא מרגישים שיש מחלוקת. כן, ברור שיש מחלוקת. הם אומרים, ניתנו לחוד, בשבעה בו. תגיד, רבי יוסי אומר, בשבעה בחודש, בשבעה בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל. לא, לא, מה שאתם אומרים, תחליף את המילה שישה, שבעה, לא, שבעה בו. אנחנו אומרים את אותו משפט. אתם אומרים שישה, שבעה. על כן קיימות הן שתי השקפות ביחד. הרב מדייק פה את הסגנון של המחלוקת פה, שזה... מחלוקת, רבי יוסי חוסך במילים. מה שאמרתם, אני רוכב על המשפט שלכם, רק שבעה. בשישים בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל, רבי יוסי אומר בשבעה בו.